ragazzi, I mean. Beyad small. ואת אגודל יד שמאל ביד ימין, וכמו שאמרה שקד לוי לאמא שלה, זה לא קמעות וזה לא אמונות תפלות. זה כתוב בגמרא, ומה שכתוב בגמרא, איילת השחר, זה אמת חיינו. ברור שאם לא נבין מה משמעות המעשה, אז זה חסר משמעות, בסדר? יכול להיות שמי ששופך מלח על השולחן ואומר שזה נגד עין הרע והוא לא מבין מה זה, אז באמת מלח. אני לא יודעת מה זה.
אני רק רוצה להגיד, אני רוצה להגיד. את הרבה יותר, אני אומרת לא משהו בעצם שנים. אבל זה לא אמיתי, מציגים רק...
לא, אבל זה אמיתי.
זה גם אמיתי וגם שם.
גם אמיתי וגם משל, כן. כי זה כתוב בגמרא. זה לא כתוב בספר של הסבתות שלנו ממרוקו.
זה כתוב בגמרא שמי שחולם על תרנגול, כל
הרבה. נכון, יש בזה אמת, יש בזה גם אמת.
גם שנים דברים סמויים לא.
יש גם דברים, בואו נגיד ככה, שבכל דבר יש את הרובד החיצוני והפנימי והיותר פנימי והיותר פנימי והיותר פנימי והיותר פנימי, בסדר? פה כן, פה כן, כן. כן, תלמידות שלי עושות ככה, בוגרות שלי, לא תלמידות שלי. חכי, חמודה, אני רוצה שיצלמו, מי הולכת לאריאל שנה הבאה? צלמי אותה כשהיא נכנסת לאוניברסיטה ועושה ככה, תשלחי לי. עכשיו את חייבת, איילת השחר. אני סומכת עלייך נועה, שאת תגיעי בדיוק בזמן שהיא תגיע ותעמדו בדיוק בזמן בשער, הכל יהיה מדוגם. טוב, כן, זה עובד בכל מקום שאתה מרגיש חסר ביטחון, בסדר? בנות, כמו שאמרה איילת השחר, בסוף כל מה שכתוב בגמרא גם יש לו המון 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 פירושים פנימיים, ולכן זה לא חייב להיות אדם שמגיע למקום חדש בדווקא, בסדר? זה יכול להיות כל מקום שאדם מגיע אליו, הוא מרגיש חסר ביטחון, הוא מרגיש שהוא עוד לא יודע אם זה המקום שלו, והוא מרגיש שהוא לא יודע אם הוא יצליח, והוא לא יודע אם הוא יסתדר, והוא לא יודע איך יהיה לו. זה לא חייב להיות עיר חדשה, בסדר? עיר חדשה. זה ביטוי לזה שבחיים שלנו הרבה פעמים אנחנו מגיעים למציאויות שאנחנו לא מרגישים מספיק בטוחים במציאות הזאת. זה לא מספיק המקום שלנו. ואומרים חז"ל, אני קצת חוזרת על הדברים שחז"ל אמרו, שהמעשה הזה שעוד עוד כנראה הרב ידבר עליו עוד, זה ביטוי לזה שאדם צריך שיהיה לו עמוד שדרה יציב, איתן, עוצמתי, בעל משמעות. וזה מה שאתם מנסות לעשות בשנה הזאת. את לא יושבת פה שנה סתם כי לא ידעת מה לעשות עם עצמך ולא התחשק לך לעשות שביל ישראל כי את מדי עייפה. לא, לא בגלל זה אתם פה, ולא בגלל זה אתם השקעתם שנה שלמה בלהקשיב לדברי תורה, לשמוע תלמידי חכמים ולהכניס את זה לתוכך. לא, זה לא היה סתם. מה שאת ניסית לעשות בשנה הזאת זה באמת לבנות בתוכך איזושהי עמידה פנימית רוחנית. וכשהרב מדבר על עין רעה, הוא אומר שהעין הרעה הזאת, שהיא לא אמונה תפלה, עם מחשבות רעות, מנמיכות, מקטינות, שדיברנו בשבוע שעבר, נכון? דיברנו על נבואה מגשימה את עצמה, נכון? ועל כל מיני ילדים שהם קצת שובבים, ומספיק שכמה גננות יחשבו עליהם שחבל שהם באו לגן, וזהו, סיימו להם את החיים, הכל בסדר, בכל מקום שהם יגיעו, הם ידעו שחבל שהם באו לשם. זה לא אמונה תפילה, זה מציאות, זה מציאות. ולכן כשאת מגיעה למקום חדש, ולא משנה מה המקום החדש הזה, את צריכה שהאמת שבנית בתוכך בשנה הזאת, להגיד לעצמך, אני הסכמתי בשנה הזאת להזיז את כל העולם הזה הצידה ולהיכנס פנימה ולהקשיב לריבונו של עולם, מה ריבונו של עולם אומר לי, זה בונה בתוכך איזשהו עמוד שדרה. ואת לא צריכה לזכור בעל פה את כל מה שכתוב בקלסר, זה לא הסיפור. קודם כל את יכולה תמיד לפתוח את הקלסר, הכל טוב, ואם אין לך קלסר את יכולה לצלם סיכומים מחברה שלך, הכל בסדר. זה לא זה, זה זה שאמרת לעצמך, בשנה הזאת אני הולכת לעשות ברורים, עמוקים, חשובים, משמעותיים לחיים שלי, ואני לא מוכנה לוותר, ואני אשאל ואני אקשיב בענווה לתלמידי חכמים שלמדו את התורה מפי תלמידי חכמים שלמדו מפי תלמידי חכמים עד משה רבינו. וזה בונה בתוכך איזשהו חוסן, איזשהו מקום פנימי עמוק שהוא שלך. ולכן אומרת הגמרא שמי שחושש זה מי שלא בנה את זה בתוכו. אם אין לך עמוד שדרה פנימי, אז כל רוח קלה יכולה להעיף אותך פעם ימינה, פעם שמאלה, פעם קדימה, פעם אחורה. זה תלוי החלישות שתהיה באותו רגע. ולכן אומרים חז"ל, את המעשה הזה עם הידיים, זה בעצם מעשה שאומר שהחיים שלי מהחיים הכי פשוטים, הכי שגרתיים, הכי יומיומיים, תמיד 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 מכוונים אל המגמות של הקודש. והמגמות של הקודש תמיד מאירות את החיים. אין פינה בחיים שמגמת הקודש לא מאירה אותו. אין חלק שאני, נכון, יש כאלה שהם חובבי דת, לפעמים הם הולכים לתפילה וכשהם חוזרים הביתה הם שכחו שהם קשורים לזה. בסדר, אני לא רוצה לדבר על אף אחד, אני לא רוצה לבוא בביקורת לאף אחד, אני גם לא בוחנת כליות ולב, ברוך השם. זה לא התפקיד שלי. אני אנסה לדבר עלינו ולא על אחרים. זה מה שאומרת הגמרא. אדם חייב לבנות בתוכו חוסן רוחני, פנימי, כדי שכל מקום חדש הוא יגיע אליו, יגידו מה שיגידו, יהיה לו חוסן פנימי. והחוסן הפנימי הזה יהיה גם במעשים שמכוונים אל המגמות, וגם במגמות שמאירות את המעשים. בסדר? גם ביד ימין וגם ביד שמאל. ודיברנו למה האגודה, לא נחזור על זה עכשיו. עכשיו, הרב יוסיף פה עוד נקודה חשובה, שנראה לי שאיילת השחר מאוד תשמח שהוא יוסיף את זה. בואו נראה, אנחנו בפסקה שמתחילה במילים מובן הדבר. בסדר? יש לנו? אני, יש פשוט עמודים אחרים, אז אני לא יודעת להגיד לכם באיזה עמוד זה, מי מוצאת. מובן הדבר יש לנו? 142. מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום ושיווי הדעות וההתרחקות ממחלוקת ושינוי הנהגות המקום שהוא בו, שהם ראשי אשיות. אשיות זה יסודות, אשיות זה עמודים. שהם ראשי אשיות החברה האנושית והלאומית. אני רגע עוצרת באמצע משפט. אומר הרב, זה שאת באה עם עולם פנימי מלא משלך, ואת יודעת את האמת של החיים שלך, זה לא אומר שאת צריכה להסתובב איפה שתהיי כמו טווס מנופח וגאוותן. אצלי נמצאת כל האמת, לא נהיה לי לדבר איתך וגם לא נהיה לי לדבר איתך, ואתה לא ברמה שלי ואתה לא יודע שום דבר. ממש לא. אומר הרב, קודם כל יש ערך שקוראים לו שלום. והערך הזה הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. הערך הזה של השלום לא מבקש ממך לזוז מאמת חייך ולו מילימטר. כלום את לא זזה. שום דבר. יש לך אמת חיים ואותה את חיה באופן מאוד 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 ברור. זה דבר אחד. אבל זה לא אומר שבגלל שיש לך את האמת הזאת, אז את מזלזלת באחרים, או את מסתכלת בבוז באחרים, או שאין לך מה ללמוד מאחרים. יש סיפור מפורסם על הרב צבי יהודה לפני המון 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 שנים, שתלמידים שלו הלכו לאיזה מפגש באיזשהו קיבוץ, אולי קיבוץ איילת השחר, סליחה אם אני ממציאה, אבל נראה לי. וכשהם חזרו אז הם התחילו לספר לרב צבי יהודה את כל מה שהם אמרו בקיבוץ ואיך כולם התלהבו ושמעו ואמרו וואו וזה. טוב, הרב צבי יהודה שותק 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 שותק, ואז כשהם גמרו לספר את כל הסיפורים אז הוא שאל אותם, ומה אתם למדתם מהם? אופס, אולי גם לי יש מה ללמוד מאנשים שלא חושבים כמוני. אני אומרת שוב, ללמוד מאחרים זה לא לשנות את האמת שלך. ממש לא. לא בכיוון. את אמורה להישאר מדויקת מול האמת שלך ומקפידה על האמת שלך ומוסרת את הנפש על האמת שלך. זה חד משמעי. אבל זה לא אומר שאין מה ללמוד מאחרים. וזה לא אומר שבגלל שהם לא פגשו את העולם שלך, אז הם חלולים וריקים ואין בהם כלום. זה לא אומר. זאת השאלה שהרב צבי יהודה שאל אותם, והם סיפרו את זה אחר כך. בסדר? זה לא הרב צבי יהודה סיפר על עצמו. הם במבוכה, הם היו נבוכים. הם אמרו, אוי, באמת? איך זה יכול להיות שאנחנו מספרים רק על עצמנו? ואין לנו מה ללמוד מאחרים. אז צריך להיות בשלום, וצריך להיות בכבוד. ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. ובטח שאת לא צריכה להסכים עם דברים שאת לא מסכימה, ברור. אבל את בן אדם שמכבד כל אחד מעם ישראל. וכמה שאנחנו יותר נאמין בסגולה של הטוב שקיימת בעם ישראל, ככה נראה לי יהיה יותר טוב בעולם, יהיה יותר מתוק בעולם, יהיה יותר שמח בעולם. אז זה קודם כל אומר הרב. אנחנו לא מחפשים מחלוקת, ואנחנו לא מנסים להפוך מישהו למשהו אחר. גם את זה אמרנו, נכון? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז גם זה הרב צבי יהודה היה אומר. הוא לא היה אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. לא כל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה אומר, אני עושה את זה בשביל. הוא כל כך, כל כך, כל כך אהב את הבריות שמה? שזה גרם להם לרצות להתקרב לתורה. נכון, יש סיפור כזה על רב אריה לוין, מכירות? שהוא הלך פעם ברחוב ואיזה בחור צעיר בשבת, ובחור צעיר ישן סיגריה, אז הוא מהר החביא את הסיגריה מאחור, כי הוא לא יכול היה לראות את רב אריה לוין ובאותו רגע לחלל את השבת. זה היה לו פשוט לא קשור. אבל יש אנשים גדולים כאלה, שהם כל כך גדולים, שרואים אותם וכבר אתה רוצה להתקרב לתורה. אז אני לא יודעת איפה אנחנו, והלוואי שנגדל ונצמח ונגדל ונצמח ונגדל ונצמח. אבל זה קודם כל. אומר הרב, אז קודם כל אנחנו לא בזים לשלום, ואנחנו לא בזים לאף אחד. אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כי אם שתהיינה כל אלה תוצאות הכרתו הפנימית. זוכרות מה זה הכרתו הפנימית? זוכרות מה זה הפנים? וידגו לרוב בקרב הארץ. זוכרות? מה הדגים שבים, אף אחד לא רואה אותם כי הם בפנים, ככה מה ואז אי אפשר שעין הרע תפגע בהם, ככה אני דואגת לעולם הפנימי שלי. ואם העולם הפנימי שלי הוא שלם, אז הוא לא נפגע. שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק על פי דרכה של תורה ומצוותיה, שיתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש השוכן עמוק בנפש פנימה. אמרנו, אנחנו בשתי תנועות בפסקה הזאת של הרב. תנועה אחת של למעלה, נכון? אל תקרי עלי עין אלא עולי עין, לא להסתכל על העיניים החיצוניות שמתבוננים בי להיות בלחץ מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי ואיך מסתכלים עליי. לא, אלא להתרומם משם. והתנועה השנייה זה תנועה פנימה, לקבל את החוסן שלי מכל מה שבניתי בתוכי פנימה. לאן, איזה תנועה אנחנו לא עושים? תנועה כלפי חוץ. אנחנו לא מובילים את החיים שלנו על פי העולם החיצוני שבו אנחנו מסתובבים. לא. זה לא מה שגורם לנו להכריע הכרעות בחיים שלנו. אומר הרב, וההשלמה הזו של ההשקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים. זוכרות? הימין והשמאל, החיבור התמידי בין הימין והשמאל. איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה. כל הזמן חיבורים. וראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא אל הפועל את המעשים השכליים יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות. כי הקניינים השכליים כשישארו בלתי מכוונים למעשה יאבדו תכליתם. זה לא יעזור שיהיו לך מגמות עליונות והמעשים שלך יהיו. המעשים של החיו לא קשורים למגמות. כן, יש כאלה שאומרים, אני מה זה מחובר ל... טוב, אני לא רוצה לדבר על מישהו, על החיו. אל תהיה מחובר לריבונו של עולם, אבל את המצוות שלו אתה לא יכול לעשות. אתה כל כך מתגעגע לריבונו של עולם, אתה לא יכול לעשות. לא, זה לא. בסדר? כל המגמות שיש לנו בחיים מחוברות למעשה. ואז מבלי משים ימצא להם מקום אותה התכלית המדומה המוצאת כן בנפשות החלושות לייחס למרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו, שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תאורה, עושה את האדם לחנף ויהיר בגאווה חיצונית ועבדות של שפלות פנימית. אם אין תנועה פנימה, אז כל החיים שלי זה מה? איך הוא הסתכל עליי ומה הוא אמר עליי, והעריכו אותי ונתנו לי לעלות על הבמה ונתנו לי מדליה וסיפרו עליי בתקשורת ואמרו עליי בחדשות ונתנו לי רמקול שאני אוכל לדבר לפני כולם. מה, אין לי היום מסיבת עיתונאים? מתרגשת. איך זה קרה? איפה ליטל? יש אנשים שזה מה שנותן להם כוח. עשו לי לייקים, אף פעם לא עושים לי לייקים, אז זה בסדר. או לא עשו לי לייקים. מישהו שמע אותי והגיב או לא שמעו אותי. להשתדל כמה שפחות להיות ניזונים וצומחים וגדלים ממה שהעולם בחוץ אומר עליי. הכל, הכל, הכל לכוון פנימה. וגם מהצד השני אומר הרב, וכן הכוח המוציא אל הפועל את המעשים הגופניים צריכים למצוא להם מרכז עולמו השכלי הפנימי. אז למשל, הרב יביא דוגמה, כאשר יעסוק בתורה, יהיה למען ידע את המעשה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אתה לומד תורה, שמה אתה לומד תורה? תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. למדנו את זה לפני פסח, לפני שחזרנו הביתה. נכון? שלא יהיה קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו, זוכרות? זוכרות? זה כבר היה מזמן. וכאשר יעמול לצבור הון, מי שעובד קשה כדי שיהיה לו הרבה כסף, יהיה למען תעודת הטוב והצדק לכלכל נפשו ונפשות ביתו בכבוד מבלי שיהיה למסע על אחרים, ולמצוא יד לו להרבות צדקה וחסד ביד נדיבה. אתה, יש לך כישרון, יש לך הרבה כסף, תביא עם זה ברכה, תקים מפעלים, תיתן צדקה, תתמוך באנשים שלא הם מצליחים לעשות את זה בעצמם. כל דבר שאתה עושה, זה לא משנה מה אתה עושה, זה לא חשוב מה, מה, מה טכנית המעשה שלך, העיקר שהמעשה הזה יהיה מכוון לשם שמיים. נכון, אמרתם שלמדתם בכל דרכיך דיו. אמנם בהינתק קשר פעולות השכל מעסקי המעשה, אם הידיים לא יהיו מחוברות ותחליט המעשה המעשי אל הפועל ממגמת השכל, אז ימצא לו ציור חלוש וחוזב לעשות את תורתו לאתרה של ציצית נובל לכבוד המדומה של השפעת זולתו עליו, והמעשים יהיו גם כן משועבדים למגמות כאלה שמזה מקור לכל חלישות נפשית ושיעבוד של שלילת שליטת עצמו על נפשו באמת, המכשרת את הנפש לכוח השפעה של עין רעה מרפיונה לכישלון כוחה הפנימי. אז מה שהרב מבקש ממך זה כל הזמן מחדש להתמלא בעוז. וכשאנחנו עושות את המעשה, אז להזכיר לעצמנו כל יום מחדש שאנחנו רוצים שהמעשים שלנו יהיו מכוונים אל המגמות, והמגמות יהיו מאירות את המעשים. ובלי זה אנחנו עבודים, אנחנו חלושים, אנחנו ברפיון, לא יהיה לנו כוח לעמוד, לא מול המלעיגים ולא מול אלה שמנסים להזיז אותנו למקומות אחרים, ולא מול דעות רעות ורוחות רעות, לא יהיה לנו כוח. זה עין הרע. כשמישהו מבחוץ מצליח לחדור אל תוכי ולהשפיע עליי עם דעה רעה, זה עין הרע שפוגעת בי. זה באמת עין הרע וזה באמת פוגע בי. למה זה פוגע בי? בגלל החלישות שלי. הכל תלוי אם אני מלאת עוז ועוצמה וחוזק ואיתנות, ואם אני דואגת כל הזמן לחיבור או שלא חלילה. אני קצת אדלג אולי נחזור לזה אחר כך, אני רוצה להגיע ליוסף. בסדר? יכול להיות שאחר כך נחזור לשורות האלה. דילגתי כמה שורות, אולי 10, והמשפט מתחיל במילים, והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי, יש לכם? והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו. אלם יפה תואר עבד, שתהיה נפשו חזקה כל כך, עד שהצדק הפנימי של הקריאה ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים יהיה חזק כל כך מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו, הוא כוח נעלה פנימי מאוד. אומר הרב, למה אנחנו אומרים אני פלוני בר פלוניתא מזרעו של יוסף הצדיק? קודם כל, יוסף הצדיק הוא אחד מ-12 אחים, נכון? מי אמר שנולדנו מיוסף? בכלל לא נולדנו מיוסף. ודבר שני, למה דווקא יוסף? אומר הרב, יוסף הצדיק, ילד בן 17, זרוק במצרים, אבוד. זה כמו שיקחו מישהו מפה ויזרקו אותו באיזשהו כפר או עיר בארצות הברית, הוא לא יודע את השפה, הוא לא מכיר את האנשים, אף אחד לא שולח לו מכתב, אף אחד לא בא לחפש אותו. הוא עבד במצרים. עבד במצרים לא שווה יותר מחתיכת פירור של לחם. זהו, לא שווה יותר מזה. עבדים במצרים היו מוכרים אותם בשוק במחיר יותר זול
מעגבניה.
ניסיתי לחשוב אם היו עגבניות במצרים, אני לא יודעת. היה קישואים, היה חצילים, כי זה מה שעם ישראל אומר, היה אבטיחים. אולי גם היו עגבניות, אני מוסר. הוא לא שווה כלום. הכל חשוך והכל אבוד והכל רע והכל הולך להיגמר, הכל גרוע. ופתאום יש נקודה של אור. אשת פוטיפר מתבוננת על יוסף והיא רואה ביוסף משהו. חז"ל אומרים דרך אגב שהיא באמת ראתה ביוסף משהו, כי לפי אחת הדעות יוסף התחתן עם אסנת בת פוטיפרה, עם הבת שלה. ואולי היא נקודת האור היחידה בחיים שלו. ואומרים חז"ל שכשיוסף מגיע הביתה, רגע, בואו נראה אם נמצא את זה מהר. כן, אבל כתוב שהוא התחתן עם אסנת בת פוטיפרה. מי אמר שזה פוטיפר הזה? הוא היה משרת אצל פוטיפר. אולי יש כמה דעות אם הוא התחתן. בסדר, יש כאלה שאומרים שזו בת של דינה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
לא, זה בת של דינה. מה? לא, אני.
יש דעות, מה אני אעשה? כתוב אסנת בת פוטיפרה.
זה, כי נמצאו אותם.
סיכו אותם הבית. בסדר. בסדר, יש דעות ויש דעות, הכל בסדר. זה לא דעה לא נכונה מה שאת אומרת. אני בפרק, מי שיש לה תנ"ך לידה, אני בבראשית פרק למדת, פסוק א', ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה, ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אותו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו, ויהי מאז יפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה, ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. אז חיצונית הכל כיף, נכון? פוטיפר לקח אותו בתור עבד, הפך אותו להיות סוכן הבית, הוא אחראי על הכל. תשכחו מזה, הכל גרוע. הוא לבד, 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 לבד. ויהי אחר הדברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותומר שכבה אימי, וימאן ויומר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מאומה כי עם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, ויהי כדברה אל יוסף יום יום, כל יום היא באה אל יוסף, כל יום היא מנסה לפתות אותו, ואמרנו, לא בטוח שהיא הייתה כזאת רשעה, לא בטוח שהיא הייתה כזאת מכוערת. אולי היא הייתה נחמדה, מי יודע, אולי היא הייתה עדינה. מצרית, אישה מצרית. אין לו אף אחד בעולם. ופתאום, מישהו מבקש את קרבתו. אומרת התורה, והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמא, והיא כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. קודם כל אומרים חז"ל שביום הזה היה איזה חג למצרים, וכולם הלכו לאיזה תפילה, לא יודעת למה, לאיזה פולחן, ורק היא נשארה בבית. זוכרות שדיברנו אתמול על הלכות ייחוד? זוכרות את הבעיה שהולך אחרי הזוג הזה שנמצאים לבד? זה מה שהיא עושה, היא עושה ייחוד. אין אף אחד בבית, רק הוא והיא. אומרים חז"ל, מה זה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? יש מחלוקת בחז"ל. דעה אחת אומרת לעשות מלאכתו, מה זה? לעשות בבית מה שהוא צריך לעשות. מה אומרת הדעה השנייה? לעשות מלאכתו? אימא. ככה אומרים חז"ל, זה לא אני אומרת, זה חז"ל אומרים. יוסף מגיע למצב שכל כך כל כך רע לו ומר לו וקשה לו בחיים, הוא אומר, אולי פתאום אני אמצא פינת מרגוע אחת, נעימה, רכה וטובה בחיי החשוכים. בנות, הוא ילד בן 17, שהיה הבן יקיר לי של יעקב, הכי אהוב והכי חשוב, והוא הגיע למקום הכי הכי נמוך שיכול להיות, והוא לבד, 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 אולי סוף סוף תהיה קרן אור. ואין איש מאנשי הבית, שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עימי, ויעזוב בגדו בידיו וינס ויצא החוצה. אומרים חז"ל, מה זה וינס? הים ראה וינוס. מה הקשר?
ויתור.
אומרים חז"ל, זה שיוסף בורח, זה נס כמו קריאת ים סוף. מי עושה את הנס? יוסף עושה את הנס. איך יוסף עושה את הנס? יש שתי דעות. דמות יוקנו של אביו נראתה לו, דעה שנייה בירושלמי, דמות יוקנה של אמו נראתה לו. זה שני הניסים שלכם, אבא ואמא שלכם. אבא ואמא זה האמת, מחזירים אותנו לאמת. אבל מי בחר לחזור לאמת? זה יוסף. יוסף נמצא במצרים שנים. והניסיון של אשת פוטיפר זה לא סוף הניסיונות שלו. הוא אחר כך נזרק לבור. זה ניסיון בפני עצמו. הוא אחר כך נהיה משנה למלך, זה גם ניסיון. הוא יש לו כל מה שהוא רוצה, פאר והדר, והוא הבן אדם השני במצרים מתחת למלך מצרים. והוא בתוך, תוך, תוך, תוך התרבות המצרית המסריחה הזאת והמגעילה הזאת והמתונפת הזאת. שם הוא נמצא. אל תדמיינו שיוסף היה לו שם בית מדרש. אולי אחר כך הוא הקים כשאבא שלו הגיע. יוסף בשיא התומעה, בשיא הגועל נפש, הוא נשאר יוסף הצדיק. לא סתם קוראים לו הצדיק. אין כמעט אנשים שעם ישראל לאורך הדורות קורא להם הצדיק. יוסף נקרא הצדיק כי הוא זה שהצליח להקשיב לפנים ולא להקשיב לחוץ, למרות שהחוץ היה מאוד 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 מפתה. יוסף הוא היחיד שמצליח להתרומם, להתרומם מעל הבקשה של אשת פוטיפר, להתרומם מעל כל הבקשות במצרים. תהיה כמונו, וכן הלאה וכן הלאה. הוא נשאר איתן וחזק ועוצמתי עם האמת שלו, למרות שהייתה לו מחשבה לעשות מלאכתו אימה, כי הוא כמעט, כמעט, כמעט הגיע לייאוש. אומר הרב, אנחנו לא סתם אומרים, אני פלוני בר פלוניתא מזרעו של יוסף הצדיק. אנחנו מבקשים לשאוב כוח מיוסף, שבאמת היה במציאות כל כך קיצונית, והצליח מתוך המציאות הקיצונית הזאת להישאר מישהו, לדבוק באמת האלוקית, להתחבר לאמת האלוקית עד הסוף, למרות שזה היה קשה מנשוא. אומר הרב, הוא כוח נעלה פנימי מאוד. נעלה זה עולה עין, פנימי זה בקרב הארץ. אתם זוכרות? הרב חוזר על זה לאורך כל הפסקה. פנים והתרוממות, פנים והתרוממות, פנים והתרוממות. אל תיפלי ואל תסתכלי החוצה. עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבניו את אותה ההכנה. מה זה הכנה? מה זה להיות מוכנים? למדנו את זה במערל. הכנה זה מוכשרים. יש בנו את הכישרון הזה. מי הנחיל לנו את הכישרון? יוסף הצדיק. את צריכה להאמין שהכישרון של יוסף הצדיק תמון בתוכך. תכף הוא יגיד על זה. ההכנה של החוזק הפנימי מבלי סט פנים אל העולם החיצוני, במקום שהוא עומד לסטן על העולם הפנימי. על כן הוא סטנו של עשיו. כן, דיברנו אתמול על עשיו ויעקב, על הקרב. כתוב בנביא, בית יוסף יהיה לאהבה ובית עשיו לקש, שעשיו אינו מוציא את חובת מרכז עולמו, כי אם על פי ההשפעה החיצונה לבדה, עשיו זה הכל חיצוניות. תרבות המערב זה הכל חיצוניות. כי במה תוכל החרב להיות למרכז החיים, אם לא שכבוד המדומה של גיבורים שופכי דם, יגדיל עקב על היושר והצדק הפנימי, הוא אדום וארצו אדומה, אין לך צבע הפועל ככה בחיצוניותו לגרות את עצבי הרעות כצבע האדום, אבל פורע פרעות בסדרי העין פנימה. כן, למה עשיו הוא אדום? כי צבע אדום זה צבע בולט. זה צבע שמבקש שיסתכלו עליו. שצבע שלא עסוק בפנים, אלא עסוק בחוץ. תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, הנה הגעתי, הנה אני כאן. זה צבע אדום, זה עשיו. ולנו יש מלחמה בצבע הזה, במהות הזאת, בבקשת ראיית העולם אותי, ולא התכנסות פנימה מול עצמי. אסור לבש אדום. אז גם בהלכה כתוב שזה לא פשוט, ללבוש בגד שכולו אדום זה לא פשוט. ובאשר יחס, עכשיו השאלה שלך, ובאשר יחס כלל ישראל גדול הוא אל יוסף, ובפרט שעל ידי עירוב המשפחות אי אפשר כלל כמעט שיהיה אדם מישראל שלא נתערבב בו מאומה מגזע יוסף. קודם כל אומר הרב, אתם יודעות שיוסף קיבל שני שבטים, אפרים ומנשה. אומר הרב, רוב שבטי ישראל זכו להתערבב עם אפרים ומנשה, כן? הבנות שלנו הרי התחתנו עם כל השבטים. אז ברור, אומר הרב, שבתוך כל אחד מאיתנו יש איזה משהו משבט יוסף. רגע. ובזה נתברכו להיות בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, ככה יוסף מתברך. ככה יוסף מתברך על ידי משה רבנו. היינו יופי עם גבורה, מתאים לגבורה. לא יופי המחליש את הגבורה הפנימית האמיתית. אומר לאחריו, יוסף הצדיק חי בחברה שונה ממנו לגמרי. זה לא מנע ממנו להיות מלא כוחות, מלא גבורה, מלא עוצמות, מלא יופי. את יכולה להופיע את כל הכוחות שלך, את כל מה שיש בך בטוב. בטוב ובעוצמה. ובחיבור לאמת האלוקית. יוסף הוא גם בכור. כן, בכור הוא מנהיג, בכור הוא מוביל, בכור הוא דוגמה. אז יוסף הוא דוגמה בשבילנו. את צריכה לחיות את חייך כמו שהם, בעוצמה ובגבורה, ולא לדאוג מה קורה עם כל העיניים שמתבוננים, שמתבוננות בי מבחוץ. זה לא מה שיקבע איך אני אחיה. על כן יקראו כל ישראל בשם יוסף. כמו שאיר גם כן אמר שם, ובאמת מפני ההשפעה הגדולה של הכישרון המיוחד של השליטה הפנימית שהוכן בזה יוסף ויצא אל הפועל על ידי ניסיונו, שמאז נקראו בשם צדיק כדברי הזוהר. זה דבר אחד, זה הפנים. אמנם אין די שהכוח של, של השליטה הפנימית יהיה רק בערך מושכל אצל האדם, כי אם צריך לו גם כן שיהיה מורגש ומוטבע. אז אומר הרב ככה, עד עכשיו דיברנו בשכל, בסדר? אני צריכה לזכור תמיד בשכל שהחיים הפנימיים שלי מחוברים עם החיים המעשיים, שהחיים המעשיים מכוונים אל המגמות הפנימיות, כל זה בשכל. אומר הרב, אנחנו לא רק שכל, אנחנו גם רגש. מי יכניס את הרגש הזה, החזק הזה, המשמעותי הזה לחיים שלנו? מי יכניס את זה? מי אחראית על הרגש? האישה. למה אנחנו צריכים להגיד פלוני בר פלוניתא? למה אנחנו לא אומרים פלוני בן פלוני? מה פתאום אני צריכה להגיד את השם של אמא שלי בשביל שיהיה לי כוח להתמודד עם כל המבטים החיצוניים? עכשיו הרב יסביר לך איזה כוח תמון בתוכך. כי גם את בעזרת השם, בבוא היום תהיי בעזרת השם אמא. אז תקשיבי טוב מה זה אמא. אומר הרב, ובאשר חינוך ההרגשה, ההרגשה זה הלב, הרגש, והטבעיות של קניינים גמורים התלויים ברוב פעולות מיני ילדות, תלויים בחינוך האם, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. הלימוד של אבא הוא לימוד של מוסר. מוסר זה מלשון, מלשון, לא שמעתי, איסורים. מוסר זה מלשון איסורים. אבא מלמד את התורה והוא צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה וחריפה וחדה, ולדרוש וללמד, ושיננתם לבניך. מה עושה אמא עם התורה של אבא? מחיה את התורה בבית דרך הלב, אומר הרב, דרך הטבעיות של החיים. מי שאת היא בחיים שלך, ככה יהיו הילדים שלך. מה שאת תופיע בחיים שלך, זה מה שהם ינקו. בלי מילים, לא צריך מילים, הכל בסדר, צריך רק לחיות. אדם אומר פלוני בר פלוניתא כדי להיזכר באמא שלו, בחוסן שאמא שלו החדירה אל תוכו, בחום, באהבה, ברכות, בעדינות, באמונה, בביטחון, ביציבות, הכל דרך הלב. והלב הזה הוא הולך איתו לאן שהוא פונה. כן, אני זוכרת שפעם הרבנית דינה רב סיפרה לנו שהיא נסעה עם איזה נהג מונית בן 80 בערך. נראה שהוא עצוב, אז שאלה אותו, למה אתה עצוב? אז הוא אמר לה, אמא שלי נפטרה. אז שאלה אותו, בת כמה אמא שלך הייתה? הוא אמר, בת 100. אז הוא אמר לה, לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לי, ומעכשיו אתה צריך להסתדר, ללמוד להסתדר לבד. אז אני משערת שהוא נהג מונית ויש לו אישה וילדים ובית ורכב ונכדים ואולי גם נינים בגיל 80. אבל אמא זה אמא. וכשאמא הולכת זה לא משנה, נכון? הרבנית עידית אמרה לכם את זה בשבוע שעבר? סיפרה לכם על אמא שלה קצת? היא לא סיפרה לכם? חבל. נכון, שירה קצת סיפרה על זה, אז באמת היא אמרה לי לפני שהיא נכנסה לשיעור, אז היא באמת אמרה לי שהאימא הזאת הייתה אימא שכולה טוב, כולה רחמים, כולה מתיקות, כולה אהבה, זה מה שהיא הייתה. וזה מה שהיא זוכרת ממנה. הכל, הכל מלא רכות, ואהבה, והכלה, והכל למען הילדים. ואתם מבינות שחלק מהילדים לא היו הילדים שלה בכלל. ובכל זאת ככה היא חיה, כי זאת אימא, זה אימא יהודיה. אימא יהודיה, היא כולה לב, היא כולה, 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 כולה לב. בן אדם מגיע למקום חדש, מי ייתן לו כוח? אמא שלו. חמודות, תפשילו שרבולים. האחריות עליכם. מה שאתם תעשו, זה מה שיעבור לילדים שלכם. הכל עליכם. הבנתם? גאווה? זה פחד פחדים. השם ישמור, איזה אחריות יש עלינו. זה רק פחד פחדים ואחריות מטורפת. את מבינה שכל אפצ'י שאת עושה בבית, מישהו נמצא שם וחווה את זה. זאת אומרת, בזכות עצמם. מדברת על כשהם ילדים קטנים. תמיד הם בזכות עצמם. בסוף אל תדאגי, הם יצאו לעולם, הם יפלו, הם יבכו, הם יקומו, יצטרכו לנקות את הפצעים ולשים פלסטר ועוד כל מיני דברים. אל תדאגי, יהיו מספיק בעיות בחיים. אבל הרב אומר שהאחריות של אמא על החיים של הילדים שלה היא מאוד מאוד גדולה. זה לא מתקרב לגאווה, זה בדיוק הפוך. זה בוא נרגע ונתחיל להבין מה גודל התפקיד שלנו. כן. בעולם הזה אנחנו יכולים רק להשתדל. ועוד להשתדל. ועוד להשתדל. אתם יודעות למה בחור יורש פי שניים? בגלל כל הטעויות שההורים שלו עשו, מה את חושבת? בסדר, אלוקים לוקח בחשבון גם את הטעויות שלנו, בסדר? בוודאי. הוא יודע שאנחנו טועים, הוא ברא אותנו כאלה, שיש לנו יכולת לטעות. אבל אני חושבת שככל שאישה יותר מבינה את גודל האחריות, אני לא מדברת על טעויות, בסדר? אנחנו כל הזמן עושים טעויות, גם בגילי עושים טעויות. אני מדברת על ההשתדלות למען התפקיד הזה, להבין כמה הילדים שלך צריכים להיות מרכז החיים שלך, כמה הם משמעותיים, כמה זה עצום, כמה זה גדול, כמה זה חשוב, וכמה אני צריכה לעבוד, מהרגע שאני מבינה את זה, כמה אני צריכה לעבוד על המידות שלי, בשביל איזה חיים אני אופיע. זאת באמת הרבה עבודה, זה באמת כן. גם אמרתי לכם, נכון, לא חייבים להתחתן בגיל 18 וחצי, סבבה? אין פה אף אחד בת 18 וחצי, נכון? בסדר. פחות הקשבתם לי בזה, משהו אחד אתם מקשיבות לי. בסדר, את צודקת שזה הרבה הרבה אחריות, אני מסכימה. אז זה חלק מהתוכנית האלוקית. אומר הרב על כן, באומרו, אני פלוני מזרעי דיוסף קעתינה, יומר בר פלוניתה על שם אמו. וגדולה היא פעולת האמירה עם המעשה המתייחס להוראות הנשגבות והקדושות הללו. שמעתם איך הרב קורא למעשה? למעשה הזה, הוראות נשגבות וקדושות. ככה הוא קורא לזה. אבל זה לא מספיק ההוראות, זה לא מספיק המעשים, צריך גם אמירה, גם דיבור. דיבור זה תוקף. כשאתה אומר משהו, אתה נותן תוקף לעניין. להפעיל על האדם כוח של חוזק פנימי מוסרי וטבעי, זה תמון בתוכנו. מי העביר לנו את זה? אמא שלנו העבירה לנו את זה. זה טבעי בתוכנו. וממילא ינצל מעין רעה מכל הצדדים. גם המעשה, גם הדיבור, גם ההזכרה של אמא שלו, גם ההזכרה של יוסף הצדיק. ביות נפשו מתרוממת. מה זה מתרוממת? אל תקרי עלי עין, אלא עולי עין. יעירו אתכם בלילה, אתם צריכות להגיד את זה. לשאיפות גדולות וברורות וברורות אצלו מתייחדות בכל חלקי חייו המפוזרות לכלל גדול ושלם. על כן יהיה עולי עין. מה זה עולי עין? יותר רוממים מאפשרות שליטת העין וכל השפעה חיצונית נפרזה לרעה. לא לתת לשום עין להתבונן עליי ולחדור לתוכי. אני לא שם. אני לא במדרגה הזאת, אני למעלה. וביותר באור וצד כללי לבד ההתרוממות, גם החפצים הנמוכים יש להם התבצרות בטוחה. התבצרות זה מלשון מבצר, התחזקות. מפני היות מרכז חייו עולמו הפנימי. מה זה עולמו הפנימי והתגול הרוב? בקרב הארץ. וממנה ישלח קווים אל עולמו החיצוני. הכוח מתחיל פה, ומה קורה לו? ממשיך החוצה, ולא הכוח מתחיל בחוץ וחודר אל תוכי. מצד ההכרה הברורה של חובתו הגדולה והצודקת, אבל כדגים הללו שבים, שמים מכסים עליהם, כן עין הרע לא שולטת בהם בזרעו של יוסף, הבאים בכוחו ויורשים השפעת קדושתו, המתעוררת בכל אחד מישראל מצד כללותו ויחוסו ליוסף. אז כל אחד מאמין שהוא מזרעו של יוסף הצדיק. ואם יוסף הצליח, סימן שמה? שכולנו יכולים להצליח. אם יוסף הצליח, סימן שגם לנו יש את העוז והעוצמה והחוזק הזה. שמורה על גדולת ההשפעה שהשפיע עליהם מידתו של יוסף הצדיק, להכיר את הגבורה הפנימית הבאה באמת על ידי ניסיון כביר, שמכניס את האדם בכלל גיבורו כך עושה דברו. כדי אמרינן בקידושים כגון רבי צדוק וחבריו, אותם הקדושים הנוחלים מידתו של יוסף הצדיק, שמכירים עוד הגבורה הפנימית, והם על ידי זה גיבורים בעבודת יוצרם, עושים דברים לשם פעולם ומדברים בהם נשמם. אז מה הרב מבקש ממך? הרב מבקש ממך שלפני שאת מגיעה למקום חדש, את בונה בתוכך עוז פנימי, שייתן לך כוח להסתובב בעולם בלי שתחששי ממבטים חיצוניים, בלי שתפחדי ממבטים חיצוניים, בלי שתחשבי שמה שיגידו או יחשבו או יערהרו עלייך או יבוזו לך או ילעגו לך, זה משהו שצריך לנדנד באיזשהו מקום בחיים שלך. זה לא קשור, זה לא שייך. את בונה את עצמך, אמרנו פנימה ולמעלה, פנימה ולמעלה, זהו, לא החוצה. עכשיו בכמה דקות שנשארו אתם לומדות בחברות עוד את השורות שדילגנו עליהן. זה מתחיל במילים ענקן, לנקוט, זקפה דיידה דיימינה, ועד המילים ולא תוכל יד השפעת זולתו לגעת בו לרעה. מצאנו? על כן לנקוט זקפה דיידה דיימינה. יש לנו? זה אצלי תחילת פסקה, גם אצלכם זה תחילת פסקה? באיזה עמוד? עמוד 142, טור שמאלי, שורה שנייה מלמעלה? עד, זה כמה שורות? זה 10 שורות בערך. ולא תוכל יד השפעת, כן, לגעת בו לרעה.